אנחנו בימי בין המצרים, אפשר להגיד, מתקרבים לתשעה באב, ומן הראוי ללמוד ולהתבונן ביום המיוחד הזה שנקרא יום תשעה באב, שמצד אחד אנחנו מתאבלים בו, מצד שני אנחנו יודעים שבסופו של דבר הוא יהפך ליום של שמחה, ששון ושמחה, כמו שאומר הנביא זכריה, שימים האלה יהפכו לימי ששון ושמחה. כשאנחנו באים ללמוד על מה ולמה אנחנו מתאבלים בתשעה באב, נצטט כאן, ותסתכלו בדפים שלכם, את ההלכה מהמשנה הברורה. כתוב, בתשעה באב היה בו חורבן הגדול, שנחרב בו הבית הראשון וגם השני, ובזה היום נגזר על אבותינו שבמדבר שלא ייכנסו לארץ, ובזה היום נלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, ונפלו כולם ביד הגויים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. ובו ביום המוכן לפורענות חרש טורנוסרופוס הרשע את ההיכל ואת סביביו, לקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש. ככה מביא כאן החפץ חיים במשנה ברורה את הסיבות ליום המיוחד הזה, יום תשעה באב, ולאבלות שאנחנו נוהגים בו ביום הזה. כשאנחנו מתבוננים בחמשת הסיבות האלה, הסיבה הראשונה מבחינה כרונולוגית היא דווקא הסיבה של חטא המרגלים, כמו שציינו כאן, ביום הזה נגזר על אבותינו שבמדבר שלא ייכנסו לארץ. אבל כשנתבונן בשאר האירועים החמורים שקרו לעם ישראל, נראה שהכל מתחבר לסיבה הראשונה. דהיינו, חטא המרגלים, אותה בכייה שעם ישראל בכה באותו לילה, שאנחנו מדור לדור, אפשר לומר, כל אלפי השנים האלה היה בכי בלילה אחד, והבכי הזה מלווה אותנו עד היום. ובתשעה באב אכן, כשאומרים תקינות, לא, יש הרבה שמצטערים, אבל לא מעט שגם בוכים ממש, מזילים דמעה ביום הזה. והדמעות האלה שאנחנו דומעים בתשעה באב, זה המשך לאותו בכי שהיה באותו לילה שנתייחס אליו, והוא גם הביא בסופו של דבר הבכי הזה גם לחורבן בית ראשון ושני וכל הצרות של עם ישראל, הייתי אומר, עד היום. ואנחנו לומדים את זה בשביל לתקן, תקן עולם במלכות שדי. האבלות והצום וכל מה שאנחנו נוהגים זה לא בא סתם ככה, אלא זה כאמצעי לעשות תשובה, לתקן את סיבת האירועים שהיו בתשעה באב לאורך כל הדורות. הבאתי כאן את הגמרא מסכת סנהדרין לגבי הבכי, והבכי אולי המפורסם ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, אולי באנושות כולה. ככה נאמר, בכות תבכה בלילה. אומרת הגמרא, שתי בכיות הללו למה? למה בכות תבכה בלילה? נדבר על איכה, כן. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון, ואחד על מקדש שני. לכן שתי הבכיות האלה. בלילה, למה דווקא בלילה, בכות תבכה בלילה? על עסקי לילה. איזה לילה? שנאמר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. איזה לילה זה היה? אותו לילה שנגזרה הגזרה על עם ישראל במדבר שלא יעלו לארץ ישראל. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו היום ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. כך אומרת הגמרא, מה זה בכייה של חינם? תארו לעצמכם, כמשל רק, שבא איזה ידיד שלכם, אוהב שלכם, בעל נותן לכם מתנה. איזה מתנה? מתנה נפלאה. ואתם מתחילים לבכות. מה האדם שמקבל מתנה, מה הוא צריך לעשות? לשמוח. הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, הוא אומר, אתם עומדים עוד מעט להיכנס לארץ ישראל, ארץ טובה, ארץ חמדה, ארץ שכל טוב בארץ זבת חלב ודבש. והם מתחילים לבכות, מה אתם בוכים? על זה שאתם צריכים להיכנס לארץ ישראל, אתם בוכים? הפוך על הפוך, במקום לשמוח, פתאום מצטערים, בוכים. זה בכייה של חינם. לא הייתם צריכים לבכות, סתם בכיתם. למה בכיתם? למה? כי לא רציתם לעלות לארץ ישראל. כי אתם ראיתם בארץ ישראל, סליחה שאני אומר, עונש. במקום לראות בזה מתנה, שלוש מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, אחד מהם זה ארץ ישראל, במקום לראות בזה מתנה, אתם אומרים, אוי, עונש. ועל עונש בוכים, על מידת הדין בוכים. הרי זה מידת הדין, זה מידת חסד, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שנותן לנו את ארץ ישראל, ומזכה אותנו לבוא לארץ ישראל. אז על מה הבכי? זה נקרא בכייה של חינם. אומרת הגמרא, אתם בכיתם בכייה של חינם בלילה ההוא. תדעו לכם, הבכי הזה מתגלגל לאורך כל הדורות, כולל הדורות האלה. אמנם אנחנו מאמינים שבכל יום אפשר לבנות את בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא הרי כל יכול. אולי עד תשעה באב הקרוב יבנה בית המקדש. אבל עובדה היא שעד השנה הזאת לפחות, בכל דור ודור, אנשים בוכים, אנשים מצטערים. גם אני רוצה להעיר הערה על מה שמקודם אחד התלמידים העיר. הצער, הכאב, הדמעות, באמת, זה לפי גודל החיסרון. כמה שאדם מרגיש בחיסרון יותר, ככה גם הצער והכאב שלו יותר גדול. למה המשל דומה? לאבלות. אם מישהו שהוא קרוב אליך נפטר, אם זה משפחה, אם זה ידיד או מישהו, אתה מצטער, אתה בוכה באמת. כי הוא קרוב אליך, אתה מכיר אותו. אבל מי שאדם שאתה לא מכיר אותו בכלל, הוא רחוק ממך. למה שתבכה? למה שתצטער? אם אנחנו רוצים באמת להצטער על חורבן בית המקדש, צריך ללמוד מה זה בית המקדש. להכיר מה זה בית המקדש, במיוחד בדור שלנו. מדוע? כי אנחנו לא זכינו, אנחנו זכינו לשמוע, ללמוד, סיפרו לנו מה זה בית המקדש, אבל לא חווינו מה זה בית המקדש. לא ראינו את בית המקדש בעיניים שלנו. לא רק פיזית, אלא לא ראינו את האפקט של בית המקדש. צריך להבין מה זה בית המקדש. תגיד, צריך להבין מה אנחנו מפסידים כשאין לנו בית המקדש. רק אני אתן כמשל שתבינו. בית המקדש, ירושלים, אורו של עולם, זה מקום המרכזי שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה, להביא שפע וטוב ואור לכל העולם כולו. למה המשל דומה? לתחנת כוח אטומית שמספקת אור למדינה שלמה. וככה זה בית המקדש, לתחנת כוח אלוקית שמאירה את האנושות כולה, את העולם כולו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ועכשיו תארו לעצמכם שאנחנו יושבים כאן בבית הכל מואר, ואיך הוא מואר? יש תחנת כוח מרכזית באיזשהו מקום בארץ או כמה תחנות שהן מאירות לכל המדינה. פתאום חושך, מה קורה לנו? יש לנו צער, יש לנו כאב, אין לנו את האור הזה. אבל אנחנו התרגלנו לחיות בלי בית המקדש, התרגלנו לחיות בחושך לכאורה, לעומת מה שבית המקדש יאיר ויאיר בעזרת השם בניין בית המקדש השלישי. אנחנו לא מרגישים בחיסרון של האור האלוקי שנובע או שופע מבית המקדש. למה? כי לא חווינו את השפע, את האור הזה. רק דוגמה לדבר. ידוע שהדור שלנו מצד אחד יש בו שפע גדול, כלכלי, חומרני, אנשים לא רעבים ללחם. בדרך כלל. יש להם כל טוב סלע. בתים, חוניות, הכל. אבל ישנה בעיה בדור שלנו. זה בעיית העצבות. אדם יש לו כל טוב, לא חסר לו לחם, לא חסר לו כלום, אבל הוא עצוב. תשאלו אותי למה? לא יודע, עובדה שהוא עצוב. אבל חז"ל מסבירים לנו מה שורש העצבות בעולם. שורש העצבות בעולם זה החטא של האדם הראשון. האדם הראשון כשהוא נולד, הוא נולד שמח. כמו ילד קטן שהוא שמח כל הזמן. תן לו שמחה. שמחה זה ביטוי לשלמות. היה בגן עדן, היה מקום טוב. אבל הוא גורש מגן עדן. הוא חטא. העונש של המין האנושי כתוצאה מהגירוש מגן עדן, העונש היה עצבות. בעצב תלדי בנים. בעיצבון תאכל לחמך. והעצבות הזאת, זה לא עניין פרטי רק של האדם וחווה. העצבות הזאת מלווה את המין האנושי, אפשר לומר, מאז הגירוש מגן עדן ועד היום. עם ישראל תפקידו להחזיר את השמחה לעולם. לבטל את אותו עונש, את האפקט של העונש של גירוש מגן עדן. שתחזור שמחה למין האנושי, לעם ישראל. שמחת עולם על ראשם, כמו שאומרים חז"ל. בית המקדש, הוא בא להחזיר את השמחה לעולם, לבטל את העצות. לכן, כשבית המקדש עמד על תילו בבית ראשון, בית שני, עם ישראל היה עולה 3 פעמים לרגל לבית המקדש. כל עלייה לרגל הזו, הייתה עם שלם, עולה לרגל, כולם היו באים, כמו שחז"ל אומרים, שפופים ועצובים, ויוצאים מבית המקדש שמחים וטובי לב, מבסוטים. בית המקדש זה היה מקום שבו חל שינוי במצב הרוחני והנפשי של כל העם, של כל אחד בתוך כל העם. למה? כי בית המקדש הוא לא רק שהוא בא להביא אור לעולם, אלא הוא גם מכונת הכבישה הלאומית של עם ישראל. כל יהודי, מטבע הדברים, בחייו יש לו טרדות, יש לו צרות, יש לו בעיות, והכל מצטבר בלב. כל הדברים האלה צריך לנקות אותם מאיתנו, להסיר אותנו מאיתנו. אז 3 פעמים בשנה אנחנו עולים לבית המקדש, עולים למקום הטהרה, מתארים את ליבנו, המקום הזה מתהר אותנו ומשמח אותנו. אז באים לשם כל אחד עם המטען שלו, איך אומרים, עם הפקלה שלו, עם הצרות שלו, וחוזרים שמחים בטובי לב והכל. זה בית המקדש. חסר לנו הדבר הזה. היום כל אדם בעולם עם הצרות שלו, עם הבעיות שלו, עם החוויות שלו, עם כל הדברים הלא טובים שסובבים אותו, מטבע הדברים אלה הם החיים. אבל מכונת הכבישה, הלאומית, העולמית, המכונה הזאת לא עובדת. בית המקדש חסר לנו לא רק בגלל שהבית חסר, האפקט חסר. חסר לנו אותו תהליך של תארה לאומית ופרטית ומשפחתית, שהיא כל כך נצרכת לכל אדם ואדם. התהליך הזה חסר, זה יש לנו צער. ומתוך התארה באה הקדושה, מתוך התארה אנחנו מתמלאים, באים לבית המקדש למלות מצברים, מה שנקרא. ומתוך כך מנהלים את חיינו משנה לשנה, 3 פעמים, ממלאים מצברים, מתנקים וממלאים מצברים. ככה היה בית המקדש בשעתו, כשעמד על תילו, בבית ראשון, בית שני, מדרגות בדברים האלה. זה חסר לנו. חסר לא רק לעם ישראל, המין האנושי כולו, חסר מרכז עולמי. זה בית המקדש, בית עולמים. מרכז עולמי שהוא יהיה מרכז שיקרין וישפיע ואיתי וירומם את האומה כולה וכל אחד בתוך האומה וכל העולם כולו, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אומר הנביא. המרכז הזה, הלב הזה, התרגלנו כאילו לא קיים, חיים גם ככה, גם בלי לב. אבל יש הבדל עם חיים עם לב ובלי לב, עם מרכז ובלי מרכז. זה שמיים וארץ. על זה אנחנו מצטערים. אנחנו מצטערים על הפונקציה הזאת, על התפקיד הזה, שהוא חסר לנו היום, למרות שהתרגלנו אליו. אבל נחזור לעניין שלנו. ראינו שחטא המרגלים, הוא עומד ביסוד כל העניין של תשעה באב. וצריך להבין את חטא המרגלים. מה השורש של חטא המרגלים? למה החטא הזה הוא כל כך נוגע לכל הצרות של העם היהודי מאז ועד היום, כולל חורבן בית שני, ראשון ושני, גלות שנות 2000 וכל מה שקורה, כולל בימים האלה. מה העניין של חטא המרגלים? צריך להבין. בשביל להבין את חטא המרגלים אנחנו צריכים לעשות דברי הקדמה. דברי הקדמה הם כאלה. העולם, המציאות שאנחנו חיים בתוכה, בשביל להבין את העולם שאנחנו חיים בתוכו, חכמים מחלקים אותו לשלושה חלקים. החלק קוראים לזה אשן. אשן זה ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. עולם זה המקום. שנה זה הזמן. נפש זה הבריות, האדם וכו'. המציאות לאמיתה ככה מחולקת. מדרגות מדרגות. אבל בתפיסת המציאות הזאת של עולם, זמן ואדם, או הבריות של הקדוש ברוך הוא, ישנן שתי תפיסות, תפיסות שונות אחת מהשנייה, ונוגדות אחת את השנייה, לצערנו. התפיסה האחת קוראים לה תפיסה החומרנית, מטריאליסטית, קוראים בפילוסופיה, המטריאליסטית, החומרנית. התפיסה החומרנית, המטריאליסטית, אומרת, כל המקומות שווים, כל הארצות שווים, כדור הארץ הוא כדורי, ובכדור כל נקודה ונקודה שווה. נגיד את זה על רקע תחרות כדורגל האחרונות, לא משנה איפה אתה בועט בכדור, העיקר שיכנס גול. אם אתה מהנקודה הזאת, מהנקודה הזאת, כל נקודה בכדור היא שווה. זאת היא השיטה המטריאליסטית. כל הארצות שוות. ארץ ישראל, קנדה, אירופה, סין, כל על אותו כדור. אין הבדל בין ארץ לארץ. זה התפיסה לגבי המקום, התפיסה החומרנית. לעומת זה, התפיסה הרוחנית, או הפונקציונלית נקרא לה. זאת אומרת, היא תופסת את כל המציאות כולה, שכל דבר בעולם יש לו תפקיד. אנחנו נמצאים במערכת. החז"ל ממשילים את העולם כולו לאדם. העולם זה אדם גדול, והאדם זה עולם קטן. מה שיש במיקרו, יש במקרו. מה שיש באדם הקטן, יש בעולם הגדול. מה שמאפיין את ההבנה של האדם, נכון שהאדם הזה שוקל כך וכך קילוגרם, אבל האיברים בתוך גוף האדם, הם שונים אחד מהשני, אפשר להשוות ולהגיד שהמוח של האדם או הלב של האדם הוא שווה לרגל של האדם או היד של האדם. אדרבה, אם נסתכל מבחינה חומרית, מבחינת המשקל, כמה שוקל המוח, כמה שוקל הלב, לעומת הרגל או היד, ודאי שהרגל והיד ישקלו יותר. אבל מבחינת התפקיד של המוח והלב, זה... זה דבר מרכזי, דבר שמשפיע על כל המערכת, כל הגוף, כל החיים של האדם. בלי לב ובלי מוח אין לנו מה לחיות. בלי יד עוד אפשר להסתדר איכשהו. או בעץ. הגזע. זה, על זה כל הענפים חיים. אתה קורא את הגזע, כולם מתים, כל הענפים מתים. אז אי אפשר להשוות ענף לגזע. כדוגמה, כמשל. נחזור לעניין שלנו. ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא עוד ארץ על המעטפת של כדור הארץ. ארץ ישראל זה הארץ שהאלוקים בחר בה, דרכה, דרך הארץ הזאת, הוא מתגלה לעולם כולו, לאנושות כולה. זו הארץ הנבחרת שהוא בחר בה, היווה למושב לו במקום הזה. מאיפה לומדים את... מתחיל מאברהם אבינו. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא אומר לו, קום לך לך אל הארץ אשר הרקע. שואלים חכמים, מה זה הרקע? למה לא? יגיד לו ישר, לך לארץ כנען, למה צריך להגיד הרקע? אומרים חכמים, אראה אליך. שם, בארץ ישראל, אני מתגלה אליך, לא רק אליך. שם אסך לגוי גדול, שם ונברחו בך כל משפחות האדמה. שם השם שלך אברהם, אב המון גויים. כאן, באור כסדים, זה לא המקום שלך, זה לא הטבע שלך. כמו שאומר, לך לך, לטובתך, להנעתך, ושם אני אראה את טבעך, את הטבע שלך, את המהות שלך. ההליכה הזאת של אברהם אבינו לארץ ישראל, היא הליכה מתמשכת עד היום. העם היהודי, כל ההיסטוריה צועד לארץ ישראל. כל התפילות עם הפנים לארץ ישראל. כל הכיוון של הפנים זה לא רק עניין טכני, זה עניין הלב שלנו בארץ ישראל. למה? כי בארץ ישראל, שם מתגלה עם ישראל. שם מתגלה הפוטנציאל של עם ישראל. המהות של עם ישראל. הפונקציה של עם ישראל. כאן מתגלה בארץ ישראל. אותו דבר לגבי, אמרנו, עולם, זמן. לא כל הזמנים שווים. שבת זה שבת. את שאלו, ואדם חומרני יגיד לך, מה ההבדל בין שבת ליום רגיל? כאן זורחת השמש, כאן זורחת השמש. אין שום הבדל, על פניו זה נראה כאילו אותו דבר. אתה מסתכל על הצד החומרני. אבל אדם שמכיר בערך קדושת השבת, וקראת על השבת עונג, שבת שלום, ישמחו במלכותך מי שומרי שבת וקורא עונג. פתאום המימד של הזמן בשבת הוא מימד לגמרי שונה. למה? זה המבט הפונקציונלי, הרוחני, על גורם הזמן. אותו דבר לגבי האדם. נכון, החכמים, כל האומות, כל הדורות, מחלקים את המציאות שאנחנו חיים לדומם, לצומח, לחי, למדבר לאדם. אבל האדם בעצמו צריך להבין, יש מדרגות מדרגות בבני אדם. והעם היהודי הוא לא כמו כל אומות העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. והבחירה הזאת בעם ישראל היא פונקציונלית, היא לא סתמית. למה הוא בחר בעם ישראל? למה? כי אנחנו הצינור והאור שמגיע לאנושות, עובר דרכנו דרך הצינור הזה, שנקרא העם היהודי. נחזור לעניין של תשעה באב. מה העניין של תשעה באב? החורבן. והחורבן התחיל מזה שהמרגלים והעם שנער אחריהם לצערנו בדור המדבר, פתאום איתה עורף לתפקיד ההיסטורי שלו, הקוסמופוליטי שלו. אברהם אבינו הולך לארץ ישראל. מתוך אמונה והכרה ועשך לגוי גדול וילדיך וצאצאיך ילכו לארץ ישראל. עכשיו הם יצאו ממצרים, רק עכשיו. פתאום אומרים, לא, אנחנו נטה עורף, לא רוצים לעלות לארץ ישראל. אתה לא רוצה לעלות לארץ ישראל, אתה לא רוצה לממש את התפקיד שלך בעולם, אז אין הצדקה לקיומך. ובאמת הם נידונים למוות, כולם נידונים, כל הדור הזה, דור המדבר, נידון למוות. כולם ממלא את התפקיד שמוטל על עם ישראל. אין הצדקה לקיומך. זה היה החטא של דור המדבר. אני רוצה כאן רק לצטט את הדברים שהתוצאה של החטא הזה, בדברים, פרק א', תראו במקור. ולא אביתם לעלות ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו. הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. תראו מה התוצאה של אותו דור שבגד בארץ ישראל, והייתה עורף לעלייה בארץ ישראל. אני לא יודע אם שמעתם שהאלוקים אוהב אותנו. מישהו שמע את זה? עוד מעט בתפילת ערבית נשמע את זה. הבוחר בעמו ישראל במה? אני רואה שאתם יודעים. אלוקים אוהב אותנו או לא? מה אתם אומרים? תראו מה הם אומרים, הוא שונא אותנו. מה קרה לכם? איך הגעת למסקנה הזאת שהאלוקים שונא אותך? זה, הרי זה דבר היום ונורא, מישהו אוהב אותך, וזה שאתה אוהב אותו, הוא אומר, לא, אתה שונא אותי. תראו מה זה חטא המרגלים. הפוך על הפוך הכל. רש"י אומר במקום, תסתכלו במקום. ותרגנו, מה זה תרגנו? לשון הרע, כן, דברי נרגל. מוציא דיבה, ומה הדיבה? בשנאת השם אותנו, הוא היה אוהב אתכם. אלוקים אוהב אתכם. דרך אגב, לא היה, הוא אוהב אותנו כל הזמן. אני בדקתי את זה. אנחנו לא אומרים, בחר בעמו ישראל, יבחר בעמו ישראל. מה אנחנו אומרים? הבוחר, מה זה הבוחר? כל הזמן הוא בוחר בעמו ישראל. גם ברגע זה הוא בוחר בעמו ישראל באהבה. הוא אוהב אותנו כל הזמן. בין שאנחנו נחמדים, בין שאנחנו לא נחמדים. בין שאנחנו שובבים, בין שאנחנו לא שובבים. והוא היה אוהב אתכם. אתם אומרים בשנאת השם אותנו? אבל אתם שונאים אותו. משל, הוא מביא כאן אדיוט, יש משל של אדיוט כזה שאומר, מה דה בליבך על רחמך, מה שבלב שלך על אוהבך, מה דה בליבי עלך. זאת אומרת, אם אתה, הוא מביא כאן השאל למורה, הוא מסביר, השנאה שאתה נותר בלב על אוהבך, זה שאתה שונא אותו למרות שהוא אוהב אותך, הוא בשביל שאתה סובר שגם הוא נותר שנאה עליך. והאמת היא, הוא יושב לבטח עמך, הוא אוהב אותך כל הזמן. העיוות הנורא הזה, אדם לא רוצה לממש את עצמו. הדור ההוא לא רצה לממש את עצמו. איך אומר הרמב״ם בהלכות דעות? הכל הפוך. המתוק נהפך למר. האור נהפך לחושך. האוהב נהפך לשונא. הכל מתהפך כאן. כל זה מתוך שהייתו עורף לעלייה לארץ ישראל. אם כן, זה העניין של, העניין של הטיית העורף של דור המדבר. על זה אנחנו מצטערים. תשאלו אותי מה זה נוגע לדור שלנו, זה היה לפני אלפי שנים. כן, בבקשה, כן. קודם כל, באמת, למה, מה קרה להם? מה פתאום ראו את זה כעונש? אז היו המרגלים. אז חז"ל אומרים, באמת, לא, הרי המרגלים השפיעו עליהם. מי זה היו המרגלים? והיו לא קטלה קניה, אלא היו ראשי השבטים. יהושע בן נון וכלב בן יפונה היו ראשי השבטים, האנשים היותר משפיעים בחברה, כמו היום. יש אנשים בעלי השפעה ויש אנשים מושפעים. עכשיו, מה שואלים שאלה במדרש? למה באמת המרגלים איתו את כל הקף הפוך על הפוך? במקום לבוא לדבר בשבחה של ארץ ישראל, הוציאו דיבת הארץ. במקום לרצות לעלות לארץ ישראל, במקום זה איתו עורף לארץ ישראל. יש איזה הרבה סיבות. אני רק אעלה סיבה אחת. חז"ל אומרים, בגלל רדיפת הכבוד שלהם. המרגלים היו חכמים. הם ראו ברוח קודשם, כך אומרים חז"ל. במדרש שלך כמדומני, שאם הם יבואו לארץ ישראל, הם יאבדו את מעמדם, הם כבר לא יהיו ראשי השבטים, יזיזו אותם הצידה. יזיזו אותי הצידה? תשאל אותי, בשביל כבוד עושים דבר כזה? כבוד זה יצר הרע, רדיפת הכבוד זה יצר, כך אומר בעל מסילת הישרים, שתאוות הכבוד זה הדבר הקשה ביותר שיש באדם, יותר מתאוות האכילה ותאוות אחרות שיש, זה תאוות הכבוד. כך אומר המדרש. המדרש אומר שהם ראו שהם התחלפו, ההנהגה תתחלף, והסיבה היא פשוטה. להיות מנהיג במדבר, זה לא פעם, זה קל מאוד, מדוע? מה זה מנהיג? מנהיג זה פרנס. הוא צריך להזין את עם ישראל, להחיות את עם ישראל. ככה חז"ל אומרים למנהיג פרנס. מה היה במדבר? מאיפה בא האוכל? מאיפה? מהשמיים. מאיפה בא המים? לא, לא, הכל. במדבר עבדו. במדבר היו כמו תלמידים במכון מאיר. יושבים כל היום, לומדים תורה, פותחים את הפה, מכניסים להם את האוכל לפה. בסך הכל היה צריך לקום בבוקר לאסוף סתמן. זה הכל. הכל בא להם בניסיות, בנס. על טבעי, להיות מנהיגים של אנשים מהסוג הזה, שהכל מראש כבר מסופק להם, הכל מסודר להם, זה מדרגה. זה גם לא פשוט להיות מנהיג בעם ישראל. מה ארץ ישראל? עיני השם בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. אתה רוצה לאכול? קום לעבודה בבוקר, באיזה שעה? עם עלות השחר, לחרוש, לזרוע, לקצור, לעבוד, לעמול. שום דבר לא בא בחינם. אתה רוצה לנצח? תתגייס לצה"ל. תילחם, תיאבק. הנהגה לגמרי אחרת. מנהיגות המדבר היא לא התאימה למנהיגות ארץ ישראל. מנהיגות ארץ ישראל דורשת אחריות לגמרי מסוג אחר. אתה צריך להיות אדם פרקטי, יורד לפרטים, לעולם העשייה, לפעול פה, לפעול שם. והם ידעו את זה. הם ראו מה זה ארץ ישראל, הם היו מרגלים. הם ראו מה נדרש כאן בארץ ישראל. אמרו, זה, רגע, רגע, אנחנו נפסיד את ההנהגה. וואי, שלהפסיד את ההנהגה מוכנים למכור את ארץ ישראל, לצערי הרב. ככה אומר המדרש, כמובן. זאת היא הסיבה. מה המהפך שקרה? והצרה היא שהם הצליחו להשפיע על אותו דור שלא כדאי לעלות לארץ. כאן הכל בחינם, כאן הכל טוב. שם לא צריך לעבוד קשה, עדיף שתישארו כאן. או הכי הרבה תלכו לך, תחזרו למצרים. עכשיו השאלה, אחר כך הם פתאום התחרטו, אחרי שהם כבר ראו את העונש הגדול, התחרטו. על זה אני רוצה לענות מהפסוק האחרון. כתוב, בעונש הוא מעניש אותם, כתוב ככה, ותפכם, זה כבר בחומש במדבר, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, והבאתי אותם, וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. צריך להתבונן בפסוק הזה. מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? תפכם, אתם אמרתם שהם ימותו, עטף. אז אני מודיע לכם שהם לא ימותו, הדור הבא לא ימות. הדור הבא, הילדים שלכם יחיו, ולא רק שהם יחיו, הם יעלו לארץ ישראל, אתם לא תזכו לעלות לארץ ישראל. אבל הילדים כן יעלו, אבל הוא מוסיף כאן דבר שהוא משמעותי מאוד, והוא נוגע גם לדור שלנו. מה הוא אומר? וידעו את הארץ. ידיעת הארץ, אני בילדותי, אני זוכר היום מקצוע, ידיעת הארץ, אני לא יודע אם היום זה קיים, בספר עממי, קראו לזה ידיעת הארץ. המקור של המקצוע הזה, ידיעת הארץ, ראיתי באחד הספרים, הוא מהפסוק הזה, וידעו את הארץ. אבל בידיעת הארץ, שלומדים בבית ספר, לומדים גיאוגרפיה, לומדים טופוגרפיה, לומדים אלה, מה שנמצא בארץ. אבל כשכאן נאמר בתורה, וידעו את הארץ, הכוונה היא, לא רק מבחינה זאת שתדע את השבילי, שביל ישראל או משהו כזה, אלא הכוונה ערכה של ארץ ישראל. אתם לא יודעים מה זה ארץ ישראל. אז אכן, אתם לא תעלו לארץ ישראל. מה מעלתה של ארץ ישראל? מה הייעוד של ארץ ישראל? עכשיו פתאום נזכרתם, אתם רוצים לשפר מקצים, מה שנקרא, אחרי שנגזר עליכם העונה. אבל אתם לא יודעים מה זה ארץ ישראל. אז מה זה יעזור כל המלחמות האלה? אתם הולכים להילחם על דבר שאתם לא יודעים מהו? אז אני, לא תהיה לכם ברכה בזה. ברכתי לא לכם. ואכן הם מפסידים במלחמה. למה? כי לא יודעים על מה נלחמים. אדם שנלחם על משהו, צריך לדעת על מה נלחם. דרך אגב, גם היום צריך לדעת. אנחנו נמצאים במלחמה על ארץ ישראל. מלחמה מכל הבחינות. קודם כל נגד אויבינו, נגד הערבים, שרוצים לנשלנו מארצנו, לזרוק אותנו לים כפי הביטויים שהם מתבטאים. ואנחנו נלחמים נגדם. ואנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו נלחמים. זה לא רק מלחמה על טריטוריה, על קרקע, או כמו שהם, לצערנו הרב, הרגילו את האוזניים של רבים בישראל לשמוע את המילה כיבוש. כיבוש, 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 כיבוש. מהבוקר עד כיבוש, כיבוש. איפה מצאתם את המילה הזאת, כיבוש? מה כיבוש? זה הארץ שלנו. מי שגוזל את הארץ זה הם גוזלים מאיתנו את הארץ. תפתח את התורה. מה כתוב בתורה? למי שייך את ארץ ישראל? לא יודע אם שמעתם, קראתם פעם בתורה? מראשית ועד אחרית, ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. למה היא שייכת לעם ישראל? להביא אור לעולם. להביא טוב לעולם. האלוקים בחר את הארץ הזאת ואת העם הזה. לחיות כאן בארץ בשביל להיטיב עם האנושות כולה, לגרש את העצבות הנורא, להביא שמחה לעולם. לכן באנו לארץ ישראל. וההפך, אם חי כאן עם זר, שולט כאן עם זר, חושך בעולם, רוע בעולם, אלימות בעולם. זה המצב העולמי משתנה מקצה לקצה, אם חס ושלום עם ישראל בגלות, ולא נמצא כאן בארץ ישראל. וצריך להבין את הנקודה הזאת. והביטוי הזה, מה זה ידיעת הארץ, נוגע להיום. אני, אם אפשר לדבר כאן להשמיע למנהיגינו שבאמת אוהבים את הארץ ואוהבים את המדינה ורוצים בטובתה, אני מאמין באמונה שלמה שראש הממשלה ושר הביטחון וכולם רוצים את טובת ארץ ישראל. אבל אני אומר גם לצערי הרב, צריכים ללמוד תורה. זה לא מספיק לאהוב את הארץ. זה לא מספיק להיות פטריוט. צריך לדעת על מה אתה פטריוט. בחוץ לארץ, אצל הגויים, צרפתי פטריוט זה מספיק. בערך כך הוא כותב הרב קוק באיזה מקום. בעם היהודי זה לא מספיק להיות פטריוט. צריך להיות פטריוט על ארץ ישראל, לאהוב את הארץ. אבל צריך בשביל מה באנו לארץ ישראל. צריך לדעת מה זה ארץ ישראל. בדיוק מה שנאמר כאן בפרשה עם המרגלים. ומה זה לדעת, על מה אנחנו נלחמים כאן? אנחנו נלחמים לא רק בשביל עצמנו, אנחנו לא שוביניסטים. העם היהודי הוא לא דואג רק לעצמו, הוא דואג לאנושות כולה. זה האמת. אנחנו נמצאים במלחמת בני אור ובני חושך. אבל המנהיגות צריכה לדעת את הדבר הזה. אני בהזדמנות זאת רוצה לומר שזכיתי להיות בקורס הקצינים. זכיתי להיות שם. ושם באמת לימדו אותנו לחשוב בצורה לוגית, בצורה נכונה, על כל מבצע, על כל דבר. בקורס קצינים אומרים לך, קודם כל, שאתה עושה משהו, תדע מהי המטרה, אחר כך מה האמצעים, דרכים, וכל, יש לוח שלם, איך חושבים במבצע כזה או אחר, בכלל, זה חשיבה נכונה, ככה צריך להיות. אחד הדברים שמלמדים את המפקדים, גם ברמה הזוטרית, אבל גם ברמה העליונה עדיין, דע את האויב. דע את האויב. ודע את זה רמות רמות בדע את האויב. אז אחד הדברים של דע האויב ברמה האסטרטגית, ברמה הלאומית, ברמה של הגנרלים, של המטה הכללי, וברמה של הממשלה, דע מה רוצה האויב. זה לא מספיק דע את האויב כמה טנקים יש לו, וכמה מטוסים יש לו, וכמה טילים, וכמה אטום, וכל הדברים האלה. דע מה מסתתר בלב האויב. מהי מטרתם של אויבינו? והדבר הזה צריך ללמוד אותו. צריך להבין אותו. ולנטרל את המטרה של אויבינו. האויבים שלנו, לצערנו הרב, לא מהיום ולא מאתמול, לאורך כל ההיסטוריה. הם רוצים לחבות נרם של ישראל. את אורו של ישראל, את אור השם בעולם. זאת היא מטרתם של כל האויבים שלנו מאז שיצאנו ממצרים ועד היום. למה? הם אור ישראל, אורם של ישראל לא מתאים להם. זה מלחמת בני אור ובני חושך. אנחנו שמנו לארץ ישראל לא רק בשביל, איך אומרים שם, היו אומרים, בשביל לנגב חומוס בדמשק או לנגב חומוס בשכם חס ושלום. בשביל זה לא באנו לארץ ישראל. באנו לארץ ישראל להאיר לעולם. והמטרה של אויבינו זה לנשלנו מארצנו בשביל לחבות את אורם של ישראל. אז זאת היא המלחמה באמת, זאת היא מטרת האויב, וזה דע את האויב, בא בליבו של האויב. לכן התיקון לקלקול הנורא הזה, כן, הוא לדעת להכיר בערכה של ארץ ישראל. לתקן את חטא המרגלים, תדעו מה זה ארץ ישראל. לא רק בדור ההוא, אלא גם בדור שלנו צריך לדעת מה זה ארץ ישראל. אשרנו, מה טוב חלקנו, אני אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואנחנו אוהבים אותו ואוהבים את ארץ ישראל, דבר על כל עם ישראל. אבל אנחנו פועלים, לא תמיד מתוך מודעות, לא מתוך הכרה, אבל צריך כן ללמוד את הדברים האלה. ידיעת הארץ. תפכם אשר אמרתם, לבד יהיה ויתם וידעו את הארץ, לדעת מה הערכה, מה מעלתה של ארץ ישראל. זה גם למציאות שלנו היום. אנחנו בערב תשעה באב, עוד מעט תשעה באב שבוע הבא. בתשעה באב אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. הרי כל הצום זה בסך הכל אמצעי לתשובה. חשבון הנפש הכללי והפרטי של כל אחד ואחד צריך להיות ביחסנו לארץ ישראל. קודם כל ביחסנו צריך ללמוד מה זה ארץ ישראל. ואני רוצה כאן לצטט את דברי הרב קוק זצ"ל באורות, תפתחו את הדף, שהוא מסביר לנו בדברי קודשו מה העניינה של ארץ ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כותב כאן הרב באורות, בהתחלת אורות. קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל זה לא אמצעי. כמו שחשבו פעם, אנחנו צריכים מדינה לפתור את הבעיה היהודית. אז אמרו, חלק אמרו ארץ ישראל, חלק שני אמר אוגנדה, חלק שלישי אמר, אני יודע, באיזה מקום אחר, אנחנו מחפשים אמצעי לפתור את הבעיה. כאילו כל הארץ זה רק אמצעי לפתור איזה בעיה קיומית, איזה מצוקה גדולה שהייתה לנו עד לפני 100-150 שנה בין אומות העולם. בא הרב אומר לנו חד משמעית, זה לא אמצעי ארץ ישראל, זה גם אמצעי, אבל במהות זה לא אמצעי. אלא מה? ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. אנחנו בארץ, אנחנו עם חי, נושם, קם לתחייה. התחיינה העצמות היבשות. בגלות אנחנו עצמות יבשות. אנחנו לא חיים, מבחינה לאומית. אנחנו כרכב עצמות, ככה אומר הגאון מבין לעיני טועה. בארץ ישראל אנחנו חיים. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, כשאני אומר ארץ ישראל, זה כל ארץ ישראל. זה לא חלק קטן מארץ ישראל. זה החיים שלנו. בלי זה אנחנו כמו מתים, זה אומר כמו מתה. בגלות אנחנו כמו מתים. אין לנו לאום בגלות. בגלות אנחנו כל אחד חיינו לעצמו. עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, כמו שאומר המן הרשע. בארץ ישראל, ברוך השם, מופיע הלאום היהודי, והוא מופיע בשתי קומות. הקומה הראשונה שאנחנו בעיצומה, תולכנו קוממיות לארצנו. זה בניין מדינת ישראל, פשוטו כמשמעו. להקים ישות מדינית, להקים כאן מדינה, כלכלה, חברה, צבא, זה המציאות שאנחנו חיים בה כרגע. אנחנו פועלי הבניין, אמר ככה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה פועל בניין בסולל בונה, אני גאה על זה. הוא פשוט בנה את המולדת. אבל הקומה השנייה זה לא רק שיהיה לנו בית, זה כמו כל אחד שמתחתן, יש לו בית. הבית זה העיקר, מה יש בתוך הבית? מה הרוח בבית? האם יש שם בתוך הבית הזה אורה ושמחה? האם הבית הזה מלא תכנים, מלא ערכים? אז צריך את הבית, צריך את הכלי, אבל צריך גם את הנשמה בתוך זה. זה הקומה השנייה. ועל הקומה השנייה, אנחנו היום מתחילים לראות אותה בתחילתה. עובדה כאן, החבר'ה שיושבים כאן, הם באים לבנות את הקומה הרוחנית שלהם. אבל אנחנו לא היחידים. ברוך השם, היום יש זרם לא קטן בעם ישראל של אנשים שמבינים שזה לא מספיק בית ולא מספיק מכונית ולא מספיק חומר, אלא צריך גם נשמה, צריך גם רוח, צריך גם ערכים, הדברים האלה. ואנחנו בתחילת הבניין של הבית השלישי. ואני רוצה לסיים בדבר הזה. נחרב בית ראשון ובית שני, כי זה לא מספיק לבוא לארץ. מי שבא לארץ בא לארמונו של מלך. בארמון המלך צריך לדעת להתנהג. בית ראשון, הייתה שם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לא היינו מתאימים. הקדוש ברוך הוא אמר, הארץ הקיעה אותנו, גרם לנו לגלות בבל. בית שני, שנאת חינם. שנאת חינם גרמה לנו ללכת לסדרת גיבוש 2,000 שנה בגלות. בית שלישי. מה יהיה עם בית שלישי? אנחנו בהתחלת בניין הבית השלישי. לפי דברי כל החכמים, לפי כל מה שלומדים הנביאים והחכמים, הבית השלישי לא ייחרב. זה מהלך בלתי הפיך, בניגוד לבית ראשון ולבית שני. אלא מה? אנחנו בתחילת התהליך. עוד לא רואים אותו. ככה ההיסטוריה של המין האנושי היא לא מקרית. והסיפור של בית שלישי הוא לא מקרי. זה לא צירוף של מקרים. זה חלק מתהליך, קורא הדורות מראש. ריבונו של עולם, שהוא דיבר על ההיסטוריה האנושית, דיבר על 6,000 שנה. ואנחנו באלף השישי, בסוף האלף השישי. כנגד ששת ימי המעשה. קיבוץ גלויות זה התחלת בניין בית שלישי. מדינת ישראל זה התחלת בניין בית שלישי. צבא ההגנה לישראל זה התחלת בניין בית שלישי. אנחנו עדיין פועלי הבניין. הדור שיבוא אחרינו הוא דור ודאי ודאי ייצוק תוכן, משמעות, לתוך הבית הלאומי, ואז יתקיימו בנו דברי הנביא, ונערו אליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים. כל חזון אחרית הימים של נביאי ישראל, שדרך אגב מקובלים על... גם כל העולם רואה את חזון אחרית הימים כחלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית. מדובר עלינו, לא מדובר על דת אחרת או אנשים אחרים. חזון אחרית הימים, דהיינו שהמין האנושי יחזור להיות מה שהוא צריך להיות באמת, כשנברא בגן עדן, תחזור השמחה לעולם, תחזור האורה לעולם, שערכי הנצח של העם היהודי יהיו נחלת לא רק העם היהודי, אלא נחלת האנושות כולה. אנחנו עומדים בפתחה של תקופה הזאת, ועל זאת נחמתנו. איך אמר רבי עקיבא כשורה השואלים מהלכים בהר הבית? כולם בכו, הוא צחק. למה? רבי עקיבא היה בעל אמונה גדולה. הוא הסתכל קדימה, אלפי שנים, הוא אומר, כשם שהתקיימה הנבואה הזאת, שהתהלכו שואלים בהר הבית, גם תתקיים אותה נבואה שבו נאמר שירושלים ובית המקדש תיבנה, ועוד ילכו בחוצות ירושלים זקנים וזקנות וילדים וילדות. אני אומר את זה תמיד כאן ליד מכון מאיר, שיש כאן לידינו את גן הילדים, כן? ועליהם זה בתי כנסת. ובדרך כלל בערב הולכים האנשים הזקנים, הולכים עם משענת, עם להתפלל מנחה, להתפלל ערבית. ועל ידם הילדים הקטנים משחקים במגלשות וכל הדברים האלה. אני מסתכל, פותח את העיניים, רואה את חזון נביאי ישראל, שאמרו מפורש, עוד יהיו בירושלים זקנים וזקנות, ילדים וילדות משחקים. אנחנו רואים את זה ממש בחוש. אנחנו צריכים מצד אחד להצטער שעדיין לא נבנה בית המקדש, שהוא ייבנה במהרה בימינו, אבל יחד עם זה כבר להתחיל לשמוח בעובדה שאנחנו זוכים לחיות בדור כזה של בניין עם ישראל, בניין ארץ ישראל, בניין התשתית לבניין בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו. אמן. אמן.